שלום וברוכים הבאים לפודמאס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביטל להב. אין קלישאה גדולה יותר מלומר שהאינטרנט שינה את חיינו. אבל בכל זאת שווה להתעכב מדי פעם על האופנים השונים שבהם חיינו השתנו כתוצאה ממהפכת התקשורת של הדור האחרון. תחום אחד שבהחלט השתנה הוא היחסים הכלכליים בין אנשים וחברות. אנשים היום מרוויחים כסף מפעולות שלא היו מרוויחים מהם כסף בעבר, כמו להזכיר את הבית שלהם, את הרכב שלהם, את הזמן שלהם, או להעלות תכנים לרשתות חברתיות. מנגד, תאגידים בינלאומיים מציעים שירותים חדשים, כמו סטרימינג, או מוכרים ומספקים לכל פינה בעולם מוצרים שבעבר היו נרכשים עם מוכרים מקומיים, בחנויות פיזיות. כל השינויים הללו מייצרים אתגרים גם במישור המיסוי, ונמצא איתנו כאן מיכאל אסולין, מהחטיבה המקצועית ברשות המיסים, כדי לדבר על חלק מהאתגרים הללו. שלום מיכאל.
שלום אביטל.
אז בואו נתחיל אולי בתופעה הכי ידועה ומוכרת של מה שנקרא כלכלת אינטרנט או כלכלה שיתופית, Airbnb, הענק שנכנס לחיינו. היום הרבה אנשים, במיוחד בערים גדולות, ערים מפורסמות, תל אביב למשל, שאנחנו נמצאים בה כרגע, עושים השלמת הכנסה בזה שהם מפנים את הדירה שלהם לכמה ימים, מזכירים אותה לתיירים. האם זה עסק? האם אנשים האלה חייבים במס?
אז התשובה לשאלה הזאת היא מאוד מאוד תלויה בנסיבות הרלוונטיות של אותו מקרה. בסוף אנחנו חיים באיזשהו עולם של מנעד של נסיבות שצריך לבחון אותם, ובהתאם לזה להשליך את דיני המס. אם אנחנו מדברים על נגיד מישהו פרטי הלך לטיול, שבוע, שבועיים, בא, סיבלט את הדירה שלו כדי להקטין את ההוצאות שלו בסופו של יום, עשה את זה פעם אחת, פעמיים בשנה, לצורך הדוגמה, זה מישהו שאתה מבין שבסוף הוא לא עסק, הוא לא חייב במעם, כי אין לו איזה פעילות מסחרית כלשהי, וברמת המס, אז אם אנחנו מדברים על איזשהו החזר הוצאות פרטי, אז כמו שההוצאות הפרטיות לא מותרות בניכוי, אז ההכנסה הזאת היא בעולם שהיא כאילו מעין השתתפות בהוצאות. מהצד השני, צריך לראות את הקצה השני של העולם, של מישהו שמחזיק כמה וכמה דירות, ואנחנו מכירים היום עסקים שמנהלים דירות Airbnb, זה יכול להיות 5, 10, 20 דירות, ומנהלים ממש מעין בית מלון בדרך Airbnb או בוקינג, או לא משנה דרך איזו פלטפורמה של השכרת דירות. ובאמת במצבים האלו אנחנו מזהים שזה באמת פעילות עסקית טהורה לכל דבר ועניין. כמובן הוא חייב לפתוח תיק עוסק במע"מ, חייב להגיש דיווחים, חייב לשלם מיסים על ההכנסה, אבל באופן כללי אין איזשהו פטור לעולמות של סוגי הכנסה כזאת של השכרה. המקומות האלה הם תמיד בסוף ההבחנה בין העולם הפרטי, החברי, לבין העולם העסקי.
בוא נעשה רגע אבל קונקרטיזציה של מה שאתה אומר. בסדר? לא שמעתי בכל הדברים שאמרת עד עכשיו סכום. אין איזשהו סכום שאנחנו ברשות המיסים אומרים, עד 5 פעמים בשנה אתה לא מדווח לנו, והחל מ5 פעמים בשנה אתה כן מדווח לנו. גם אין סכום שאנחנו אומרים, אם הכנסת בזה 50,000 שקל בשנה, אתה לא מדווח לנו, ומעל 50,000 שקל בשנה אתה כן מדווח לנו. אז אני מבין שיש פה איזה שהם קריטריונים קצת יותר רכים, שאותם אנחנו בודקים, ואם בן אדם לא דיווח לנו, ואנחנו על פי הקריטריונים האלה מתרשמים שהוא כן אמור לדווח, אז אנחנו נפנה אליו ונגיד לו, אנחנו רוצים שאתה תדווח. האם אני צודק?
אתה, בגדול אתה צודק. בסוף,
בוא נעשה רגע קצת המחשה של מה הם הקריטריונים האלה. מה אנחנו
רוצים לבדוק? אני אסביר רגע את התכלית של מה עומד מאחורי האמירה הזאת. בסוף, כשאנחנו באים כרשות מיסים, אנחנו לא קובעים חוק. אין לנו סמכות לחוקק. וכשאני בא ונותן קריטריונים שהם כמותיים, חד-חד ערכיים, זה משהו שהוא מקביל לחוק. אם אני אבוא למישהו ונגיד לו, עד 4 פעמים אתה פטור, ומהפעם החמישית אתה חייב, זה משהו שרק המחוקק יכול לעשות. אני לא יכול לעשות את זה, אני מוסמך לפרש את החוק. החוק לא בא ונותן את האמות מידה האלו שאתה מדבר עליהן.
כן.
ולכן אנחנו מנסים לבוא ולתת את הפרשנות, איפה הקו גבול עובר בין העולם הפרטי לבין העולם העסקי. צריך גם להבין שכל פרשנות שאני נותן, או כל חיתוך כזה שאני אבוא ואני אתן, אז אם נתתי למישהו 4 פעמים לצורך הדוגמה, אני זורם עם הדוגמה שלך פשוט.
כן.
נגיד נתתי למישהו 4 פעמים פטור מדיווח. יבוא אליי מישהו שמזכיר 20 פעם, ויגיד אין בעיה, על 4 הראשונות תן לי פטור, ועל 16 האחרים אני אדווח לך.
כן.
הרי למה לזה פטרת ואותי אתה מחייב? למה יצרת אפליה כזאת? ומה יבוא בן אדם שיש לו אנחנו מכירים המון המון חברים שהוא מזכיר דרכם לצורך העניין, אתה פותח פתח בעצם העובדה שאתה
בא... הוא ייקח את ה-20 בסקרות שלו ויפזר אותם על 4 אנשים שונים, ואז כל אחד מהם הוא מתחת ל...
ולכן, כשאנחנו באים ומפרשים את הדברים, אנחנו חייבים להסתכל על הנסיבות הספציפיות של אותו מקרה, ואין פה משהו שהוא חד-חד ערכי. אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה, איפה אתה בעולם פרטי, ואיפה אתה בעולם עסקי. כשאתה בעולם עסקי, כמובן, אתה חייב במס, חייב במע"מ, חייב בדיווח, חייב בכל החובות הקיימים. כשאתה בעולם פרטי, אנחנו כבר בכובע אחר.
בואו ניתן בכל זאת שתי דוגמאות לדברים שאנחנו נתעלה בהם כשנבוא למישהו שמזכיר דירות Airbnb ונגיד לו אתה עסק ולא עושה את זה באופן פרטי.
אז אני יכול לבוא ולהסתכל על הבן אדם מבחינת המנגנון שקיים לו. אני יכול לבוא ולראות כמה המחזור שלו. אני יכול לבוא ולראות כמה פעמים הוא עושה את זה בשנה.
זאת אומרת מנגנון, אתה מתכוון האם למשל הוא מעסיק שיפוצניק קבוע שמטפל בכל התקלות של לדוגמה? הדירות השונות הללו?
לדוגמה, האם יש לו משרד הנעת חשבונות, כי בסוף אתה צריך להתנהל ברמה חשבונאית, אתה רוצה לדעת כמה אתה מוציא, כמה אתה מכניס, אתה צריך לשלם לספקים, אתה צריך לפרסם את הדירה שלך ב-Airbnb כדי לקדם אותה, או אם אתה רואה שזה איזה מישהו שבכלל שכיר, עובד או עצמאי בתחום אחר לגמרי
בכלל. דירה שהוא גר בה בעצם.
דירה שהוא גר בה, הלך לטייל והזכיר אותה לאיזה פעם אחת.
ומישהו כזה שנופל תחת הכובע של פרטי, אז אתה אומר כמובן במעם אין לו מה להתעסק עם מעם, הוא לא צריך לפתוח תיק עוסק מורשה.
אחד התנאים במעם, אני חושב שגם היה את זה בפרק שדיברתם עליו, זה שהתנאי לחבות במעם זה עסקה בעלת אופי מסחרי.
כן.
ואם אתה, אין לך אופי מסחרי, אז אתה לא בעולם של חבות המעם.
אבל בהקשרים של מס הכנסה, האם ההכנסה בהקשר. הזו צריכה להיות מדווחת בדוח השנתי, אם יש לו דוח שנתי?
אז פה בעולם הזה של ההכנסה, אז מתחילה השאלה, קודם כל ההכנסה תמיד חייבת להיות מדווחת, ברגע שיש הכנסה חייב להיות עליה דיווח. ככל שאנחנו מדברים על רווח שחייב במס, זה כבר שאלה אחרת. ולכן עולה השאלה, איפה אתה בעולם, במנעד הזה שבין העולם הפרטי לעולם העסקי? עולם מאוד מאוד דק ואפור, שצריך לבוא ולנתח אותו ולבחון אותו, ולכן כרמת מבחנים חותכים אין, לא קיים. המבחנים של הפסיקה באים ובוחנים את רמת הנסיבות הרלוונטיות לאותו מקרה, שזה מה שדיברנו עליו, מחזור הפעילות, המנגנון.
נשאלת גם השאלה מה אתה יכול לנקות כהוצאה במקרה הזה, נכון? הרי אם אני שוכר דירה, ופעם אחת בשנה או פעמיים בשנה הזכרתי אותה ב-Airbnb, האם ההוצאות שלי על שכירות הן הוצאות שאני יכול לנקות אותה מההכנסה שלי מהשכרה דרך Airbnb?
אז צריך להבין שברמת ניקוי הוצאות, אנחנו תמיד מבחינים, שוב, וזה חוזר להבחנה של עסקי ופרטי, הוצאות פרטיות זה הוצאות שאף פעם לא מותרות בניקוי. עולה תמיד השאלה, האם אני יכול לנקות את הוצאות הבית שלי? אתה לא יכול לנקות את הוצאות הבית שלך, כי אלה הוצאות שאתה מוציא במסגרת הפרטית שלך, הוצאות שמותר לך לנקות, הן ההוצאות ששימשו אותך לייצר את ההכנסה ברמה העסקית שלהם. ולכן בעולמות האלו שכמו שדיברנו עליהם, של החזר הוצאות, זאת אומרת אני לא קורא לזה הכנסה, אלא אני אקרא לזה החזר הוצאות, אם סיבלטתי את הדירה שלי לשבוע, אני יכול להגיד, אוקיי, החזרתי את ההוצאה של הסחירות ששילמתי לבעל הבית, בזמן שיצאתי לטיול. אבל כשאני עושה את זה בצורה קבועה וסיסטמטית, אז אני כבר בעולם עסקי ואני כבר בעולם של הכנסה.
כן, ברור. אוקיי, עד כאן Airbnb, או השכרת דירות, זה לא רק Airbnb. בוא נעבור לתופעה אחרת שקיימת באינטרנט לאחרונה ומתרחבה מאוד בשנים האחרונות, זה אנשים שמזכירים את אמצעי התחבורה שלהם, נגיד ככה, או מבצעים שליחויות באמצעות הטוסטוס הפרטי שלהם, או מסיעים אנשים והופכים את האוטו שלהם למונית. איפה כאן אנחנו, זאת אומרת, מתי צריך לדווח, איך מדווחים?
אז גם פה המשחק הזה של הבחנה של עסקי ופרטי הוא משחק שעדיין תקף. בסופו של יום, אם אני בא ויש לי אוטו ואני אספתי איזה חבר איתי כשאני נוסע לירושלים, אז אנחנו בעולם שאנחנו חברים ואספתי אותו בשביל לנסוע בנתיב רב נוסעים ולהקל כן. על הפקקים ולהקל על הוצאות הדלק.
להשתתף בדלק.
אז אנחנו בעולם פרטי. אנחנו לא רוצים להיות בעולם, רשות המסים לא רוצה להיות בעולם הפרטי הזה, אתה לא תצא מזה ראש. ולכן בעולם הזה שאנחנו רוצים למזהים את המקום הפרטי, שם אנחנו לא נהיה. איפה אנחנו כן ניכנס? ניכנס במקום שאנחנו מזהים שמישהו עושה את זה בצורה שוב, סיסטמטית, עסקית, שבן אדם מתחיל להרוויח מהמקום הזה. אם אני באתי ולקחתי מחבר שלי 10-20 שקלים השתתפות בדלק, אז זה לא מעניין. אבל אם לקחתי עכשיו 4 אנשים, שלקחתי מכל אחד מהם 20 שקלים על נסיעה, ואני עושה את זה ברמה יומיומית, וזו נסיעה שאני עושה אותה כנראה, כמו שאני מזהה, עבור הנסיעה ולא עבור היד, כמו שאמרתי מקודם, שאספתי חבר שלי בדרך לירושלים, כי אני עובד שם, אז שם אנחנו כבר בעולם עסקי.
נשמע לי שאתה אומר באופן כללי, אם אתה ביזנס, אתה יודע מזה.
בדרך כלל זה ככה. או, תמיד מתחילה השאלה, ואנחנו נתקלים בזה הרבה, באים אלינו כל מיני אנשים ושואלים אותנו מראש. וזה בדיוק חוזר למה שאמרתי מקודם, שאם אני אבוא ואני אגיד, אוקיי, אם יש לך עד 4 נסיעות, אתה פטור, אז יבוא לי מישהו שיש לו 5 נסיעות, או 10 נסיעות, או 20 נסיעות, ויגיד, תן לי גם את הפטור שלו, ואני אתחיל לדבר רק משם. ולכן, זה משהו שאתה לא יכול לעשות. היחידי שכן מוסמך לעשות כזה דבר, זה המחוקק. המחוקק רשאי לבוא ולקבוע חוק שאומר, עד סכום כזה אתה פטור, עד היקף פעילות כזה אתה פטור. אני לא מוסמך כרשות מיסים לבוא ולתת אמירה כזאת.
אנחנו בעצם, אנחנו מסתכלים על העולם הזה של כלכלת האינטרנט. אני מניח, אנחנו לא יכולים לחשוף את זה כאן בפודקאסט, אבל אני מניח שיש פעילות חקירתית גם בהקשר הזה. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים מה אנשים עושים, ובסופו של דבר, אם אנחנו מזהים מישהו שהדפוסי ההתנהלות שלו הם של עסק, אז אנחנו פונים לאותו בן אדם, או אם אנחנו רוצים את תשלום המס, ולך אתה עכשיו תוכיח לרשות המסים שזה לא עסק בעצם. זה הדרך שבה הדברים פחות יותר עובדים.
הנקודה, ודרך אגב, בעולם הזה של המשפיעני רשת והבלוגרים...
כן, מה הם משפיעני רשת באמת?
אז באמת במקומות...
עניין אחר לגמרי, לא?
אז במקומות האלו אתה מזהה הרבה פעמים פעילות שעל פניו מתחזית לאיזה מישהו שיוצר תוכן כדי לאסוף עוקבים, אבל זה עסק לכל דבר ועניין. זה אנשים שעובדים...
לא מקבלים כסף, זה אנשים שמקבלים שווה כסף, לא?
אבל אין הבדל בין כסף לשווה כסף. אם אני עכשיו כדי לקנות שעון צריך לקחת מהמשכורת נטו שלי וללכת לחנות השעונים, אז אני קניתי את זה מהנטו שלי. ואם אתה לא היית צריך לקנות את השעון הזה כי קיבלת אותו במתנה, זה בדיוק כמו שווה כסף. זה מאוד מאוד מתקשר גם, כמו שעכשיו עוד מעט נקבל שי לחג.
כלומר, אם אנחנו רואים עכשיו פוסט באינסטגרם של איזה משפיענית רשת, ורואים אותה שוחה בבריכה של המלון בתאילנד, ואנחנו רואים שהיא עושה את זה על בסיס קבוע, אנחנו נלך ואנחנו נבקש כאילו להעריך את השווי של השהות במלונות האלה בתאילנד, ונרשום לה את זה כהכנסה.
נכון. בסופו של יום, בדיוק כמו שכשאני ואתה מקבלים שי לחג, או מתנה מהמעביד שלנו, אנחנו חייבים עליה במס.
כן.
גם אם זה לא בכסף, גם אם זה לא תלושים לחג שהם הכי קרוב למזומן, אלא זה טוסטר אובן או לא יודע מה, כן. אנחנו עדיין משלמים מס על השווי הזה. אותו דבר במצב כזה. כן. אנחנו צריכים תמיד לבוא ולזהות איפה הרמה של ההכנסה, הפעילות העסקית. אנחנו מזהים היום בעולמות של הבלוגרים והמשפיעני רשת, הם עובדים עם סוכנים, והם מפעילים ממש מנגנון עסקי לכל דבר ועניין.
צלמים מקצועיים.
בוודאי.
זה עוד מבחן אני מתאר לעצמי. האם הצלם הוא מקצועי או האם יש...
אז זה חוזר למבחנים שדיברנו עליהם. מה רמת המנגנון שאתה מפעיל? ככל כן. שאתה ברמת מנגנון, ברמת עובדים, ברמת שירותים שאתה צורך, אתה יותר ויותר מתקרב לעולם העסקי, אז אתה עסק.
רגע, אבל תגיד לי, אותו משפיען רשת שקיבל משהו שהוא שווה כסף, הוא לא כסף, הוא קיבל חופשה, או הוא קיבל אוטו, או הוא קיבל שעון, יכולה להיווצר לו חבות מס שאין לו בהכרח את התזרים מזומנים כדי לשלם אותה. מה עושים עם מצב כזה?
דיני המס לא באים ונותנים לך פטור אם לא קיבלת מזומן. זאת אומרת, דיני המס מסתכלים על קבלת שווה כסף כקבלת כסף שווה לכל דבר ועניין. ולכן, בסופו של יום, כשאותו משפיען קיבל את המוצר הזה, את השירות הזה ללא תשלום, הוא חסך את ההוצאות האלו. זה שווה כסף לכל דבר ועניין.
משפיען יכול להסתובב עכשיו כמה חודשים בעולם, להיות במלון הזה, להיות במלון הזה, להיות במלון הזה, ולממן את הכל על ידי זה שהוא מעלה תכנים לעמוד אינסטגרם שלו, עלול למצוא את עצמו חוזר לישראל, ופתאום לקבל חשבון לא קטן. זאת אומרת, כל...
תחשוב שבתקופה הזאת שהוא בילה חודש בתאילנד, חודש בסין, חודש ביפן, ולא היה צריך לשלם שכירות על המגורים שלו, ולא היה צריך לשלם על האוכל שלו, זה כסף שהוא היה צריך להוציא בהיבט הפרטי, ונחסך ממנו משהו שאני ואתה מוציאים מהמשכורת שלנו, והוא אפילו לא צריך להוציא את זה. למה? כי הוא מקבל את זה בכסף, בשווה כסף, מאותם לקוחות שהוא נותן להם את שירותי הפרסום. זה עסק לכל דבר ועניין. זה בדיוק כמו שמי שזוכה באיזשהו פרס עכשיו, בהישרדות, זוכה חביב הקהל במכונית, אז הוא לא קיבל כסף, הוא קיבל שווה כסף, הוא קיבל מוצר ששווה 200,000 שקל, הוא חייב עליו במס, אין שאלה, אין דיון. זה לא מעניין שהוא לא קיבל שטרות או מזומן לבנק. הוא יכול לבחור האם לקחת הלוואה או להביא כסף מהבית לשלם את המס, או למכור את המוצר שהוא קיבל ולשלם באמצעות התמורה של זה את המיסים שהוא חייב בהם.
ולשמור לעצמו כמובן את, את היתרה.
בוודאי.
כן. עוד מורכבות, אני רואה בעולם הזה של הטיק טוק בעיקר, לכולם אנחנו רואים הרבה מאוד, אני לא יודע אם הם מקבלים כסף או שווה כסף או משהו כזה, אבל לפי כמות העוקבים שלהם, מן ראוי שהם יקבלו, אנשים צעירים מאוד. 13, 14, מה, איפה הם?
אז החוק לא מבדיל ברמת הגיל של האנשים, ברמת החבות שלהם. בסוף, אם אני בן 13, בן 17 או בן 20, יש לי חבות מס.
אנחנו לא רגילים לפגוש ילדים בהקשר שמיסים, כי הם לא מרוויחים כסף.
לרוב.
אבל חוקי המס לא באמת מבחינים, אין פה...
ההבחנה היחידה שחוקי המס באים ואומרים, שמי שמתחת לגיל 18, אז יש לו עוד איזה נקודת זיכוי כלשהי ברמת הקלת המס. אבל ברמת חבות המס הוא חייב, ולרוב הם יגישו את דוח המס שלהם באמצעות ההורים או האפוטרופוס שאחראי עליהם. אבל חבות מס קיימת.
הבנתי. אוקיי. בוא נעזוב רגע את הצד הזה של הסקאלה, ונדבר על הצד השני של הסקאלה. בסדר, עד עכשיו היינו אצל אנשים פרטיים, שעובדים לבד, או עובדים עם איזשהו מנגנון מאוד מאוד מצומצם, או אנשים שמרוויחים כסף מהנכסים הפרטיים שלהם. יש בכלכלת אינטרנט הזאת צד אחר לחלוטין, של תאגידי ענק, שחלקם מהחברות החזקות ביותר והעשירות ביותר בעולם. שירותי סטרימינג, שירותי פרסום שהם מוכרים. גם שם יש כל מיני אתגרים. גם שם הדברים לא כל כך ברורים בעקבות השינויים שהאינטרנט יצר במנגנונים הכלכליים. אתה יכול קצת להרחיב על זה?
אז כמו שפתחת בפתיח והתחלת לדבר על העולם הזה של אפשרות המחירה שהיום היא זמינה ונגישה לכל נקודה ונקודה בעולם,
כן.
גם בלי צורך במוכר פיזי או באיזה נציגות מקומית. היום לצורך הדוגמה, כשאני רוצה להוריד נטפליקס, לרכוש מנוי בנטפליקס, אז אני פשוט נכנס לאינטרנט ועושה את זה. וזה לא מעניין אם לנטפליקס יש נציגות בישראל, או אין לה נציגות בישראל. אם אני רוצה לרכוש איזה מוצר מסוים, שהוא משחק, תוכנה, מוצר פיזי, אני כבר לא צריך שליצרן, או למפתח, או לבעל הזכויות של אותו דבר, של אותו עסק, תהיה נציגות בישראל. זה יוצר אתגר מאוד מאוד משמעותי. כי בסוף מתחילה השאלה, איפה הרווח נצמח? ואם יש לי פה שוק צרכני בישראל, שצורך שירותים או מוצרים כאלו, האם לישראל לא מגיע חלק מתוך נתח המיסוי של אותו תאגיד? ולצורך זה, ה-OECD, ארגון המדינות המפותחות, יצא במהפכה של כלכלה דיגיטלית, שבנויה למעשה משני רבדים. הרובד האחד מדבר בדיוק על הנקודה הזאת. הרובד הזה נקרא פילר 1 של הפרויקט הבפס, זה אותו שכבה...
איפה הפרויקט הזה בדיוק עומד כרגע? זה אושר? זה לא אושר? זה יושם?
זה פרויקט שנמצא כרגע בהליכים מאוד מאוד מתקדמים של בניית המנגנון והכללים. מדובר למעשה באיזשהו תחשיב שלוקח את הרווח ואת ההכנסות של תאגידים רב-לאומיים. אנחנו מדברים כרגע על תאגידי ענק. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על סדר גודל של תאגידים שמחזור המכירות שלהם נכון לעכשיו, בתקופה הראשונה, הוא 20 מיליארד אירו. באמת אנחנו מדברים על קבוצה מאוד מאוד מצומצמת של תאגידים עולמיים, ואותה מהפכה למעשה באה ומחייבת את אותם תאגידים להעביר חלק מההכנסות שלהם לכל מקום שבו יש להם שוק. וזה לא מעניין אם יש באותה מדינה חברה כלשהי של התאגיד, אם יש איזושהי נציגות של סניף או משרד, או אפילו אם אין כלום. וזה לא רלוונטי.
יש חברה שנותנת שירותי סטרימינג, והיא רשומה באירלנד, לצורך העניין, לא יודע למה חשבתי על אירלנד, ואז עכשיו היא צריכה להגיש דיווח של פילוח הלקוחות שלה, המנויים שלה לפי הארצות, ולשלם את המס לפי האחוזים של, זאת אומרת, אם 80% מהמנויים שלהם הם בארצות הברית, הם צריכים לשלם את המס לארצות הברית.
אני אלך למקום אחר, אם יש לי אפילו לצורך הדוגמה איזה 10% באיזה מדינה קטנה, שכוחת אל, לא שכוחת אל לצורך הדוגמה, אבל עדיין יש לי איזשהו שוק במקום מסוים, וארצות הברית זו דוגמה לא טובה, כי בארצות הברית לכולם יש נציגויות,
כן.
ולכולם יש איזשהו משהו פיזי של תאגידי בארצות הברית.
נכון,
אבל כן. בואו נלך לאיזה מדינה קטנה כלשהי.
רומניה.
רומניה, שיכול להיות שאין שם לא מרכז פיתוח, ולא מרכז שירות,
לא
ולא מרכז טלפוני,
בודד.
ולא נציג, אף נציג של התאגיד הזה לא נמצא באותה מדינה. ה-OECD בא ואומר שאם יש לאותו תאגיד מחירות באותה מדינה, הוא חייב להשאיר שם מרכיב רווח מסוים. שוב שוב, זה משהו מאוד מורכב, זאת אומרת, יש פה המון תחשיבים של מה הרווחיות, וכמה צריך להשאיר, ומאיפה אתה מוריד את הרווחיות הזאת, כי בסוף אתה לא רוצה למסות את אותו תאגיד על, 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 על אותו רווח שהוא עשה פעמיים.
כן.
אז אם העברתי רווח למקום מסוים, אני צריך להוריד את זה ממקום אחר, שזה נרשם בו. וזה הפרויקט הזה שבא לנסות לעשות את האיזון הזה ברמת הצריכה העולמית לאותם תאגידים רב-לאומיים.
יש, אפשר לאתר מרוויחים ומפסידים במנגנון הזה?
זה קשה מאוד לאתר מרוויחים ומפסידים.
בין המדינות, אני מתכוון.
בין המדינות. מהסיבה הפשוטה שאתה צריך לזהות קודם כל מי התאגיד, וכמו שהבנו, אנחנו מדברים על תאגידים מאוד מאוד צומצמים שנכנסים לרף דיווח המחייב של 20 מיליארד אירו.
כן.
אתה צריך לזהות מה גודל השוק שלהם במדינה שלך.
יש כוונה להרחיב את זה בהמשך?
אז הפרויקט מתחיל כרגע כמה שנקרא יריית פתיחה עם רף מאוד מאוד גבוה, שצפי שאחרי 5-7 שנים מדברים על הורדת הרף, אבל זה עדיין יישאר רף מאוד גבוה בגלל עלויות הציות הגבוהות. תחשוב שעכשיו תאגיד כזה נדרש להגיש דיווחים בכל המדינות שבהם הוא פועל, אז אתה לא רוצה שזה העלות של הדיווח והציות לנושא הזה תעלה על התועלת שלו.
כי אז זה מתגלגל לצרכנים.
בדיוק.
מטבע הדברים. אוקיי, אבל חוזרים לשאלת המרוויחים והמפסידים, אני קטעתי אותך, סליחה.
אז בשאלת המרוויחים והמפסידים, קשה מאוד לאתר. אתה יכול לעשות הערכות ועומדנים כלכליים. אם אנחנו נסתכל לצורך הדוגמה על ישראל, אז נכון שיש לנו פה בישראל מדינה שהיא קטנה, אבל הצריכה שלה היא גבוהה. מהצד השני, יש לנו פה המון המון חברות טכנולוגיה, שנרכשות הרבה פעמים על ידי תאגידים רב-לאומיים, ויכולים להיכנס לסקופ של אותו רף דיווח, ולכן לעשות את העומדן יהיה מאוד מאוד קשה מראש. יש כל מיני תחשיבים שאנחנו עושים במסגרת עבודות כלכליות, יחד עם משרד האוצר והחטיבה הכלכלית של רשות המיסים, אבל אנחנו מדברים על, על עומדנים שכרגע הם לא ניתנים לפרסום, ומאוד מאוד קשה לעמוד את הרווח או הפסד.
מיכאל, תודה רבה לך על השיחה המרתקת. אכן עולם חדש ומופלא.
תודה רבה לך, ויטל.
עד כאן פודמס להפעם.
תודה רבה לכל הצופים.
מאזינים.
יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נועל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו קישורים לדפים מעניינים מאתר רשות המיסים שהוזכרו במהלך הפרק.